ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בקרא דף חף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה עשירית מסוף דף חף וו עמוד בית. אז נא לשים לב, למרות שהשיעור הוא מוגדר כדף חף זין, אבל אנחנו מתחילים מדף חף וו עמוד בית, 10 שורות מסוף העמוד. מיד בולט הסימון המיוחד סביב השם אולה, אנחנו קוראים לזה קופסת אש. בצד, בשוליים, אנחנו כתבנו תחת הכותרת נושא. אנחנו מציינים שזה סוגיה שממשיכה עדף חף זין עמוד בית. דין של אולה. מאחר שאולה, הדין שלו מחזיק את המחשבות שלנו, את הרעיונות הגמרא עדף חף זין עמוד בית, לכן הוא מקבל את הסימון הבולט הזה. אז דין של אולה, אילן הסמוך למיצר, מיצר כוונה לשכן, לגבול של שכן, 16 אמה. אז אם האילן סמוך למיצר 16 אמה, אז גזלן הוא, העץ נקרא גזלן, ואין מביאים ממנו ביקורים. התורה מחייבת להביא ביקורים מישיבת אמינים שבהם נתברכה הארץ, מביאים ביקורים לבית המקדש. אז כשמדובר בעצי פרי, אם העץ הוא בתוך 16 אמה, זה מראה שהוא יונק משדה של השכן, ראינו שדה שאינו שלך, אז לכן אי אפשר להביא פירות משם, מעץ כזה, בזמן שהתורה, והפסוק מובא ברש"י, כותבת אשר תביא מארצך, פירות שמארצך, לא מקרקע של החבר, של השכן. תחילת השיעור, זאת אומרת, חצי הראשון של, מה שמאפיין חצי הראשון של השיעור, הוא עיסוק בחישובים, החשבונות. והדברים האלו לא יהיו ברורים, כאילו המסקנה לא יופיע עד שאנחנו נמשיך עד דף חבזיין, בהמשך דף חבזיין, אז אנחנו נראה את השיעורים והחשבונות בצורה ברורה יותר. אז עם ההסתייגות וההקדמה הזאת, אנחנו נוכל לצעוד שורה שורה בגמרא, אבל עם ההבנה שהדברים לא יהיו 100% ברורים באופן מיידי. בנוסף לדין של אולה בהתחלה, יש עוד סימון פס כפול, שבמבנה שלנו בשוליים כתבנו, הפס כפול מציין שלבים בחיפוש מקור לדברי אולה. מאיפה אולה הגיע לשיעור של 16 אמה? כמעט אמרתי מאיפה הוא המציא את זה, אבל הוא לא המציא את זה, אלא הוא מתבסס על מקורות. אז אנחנו כדרכה של הגמרא תמיד חותרת למצוא את המקור לדברים האלו. טוב, נתחיל עכשיו הגמרא, 10 שורות מסוף חווה ומובן. אמר אולה, אילן הסמוך למיצר, לגבול של השדה של השכן, בתוך 16 ימה, אם העץ הוא נמצא תוך 16 ימה לגבול, גזלן הוא, ואין מביאים ממנו ביקורים. כמו שאמרנו, במצב כזה, אם זה תוך 16 ימה, העץ, נגיד קצה השורשים, נמצאים כבר בקרקע של השכן, אז הוא יונק משם, גם כן, ולכן זה לא נחשב מעל צחה כפי שמחייבת התורה. עכשיו, מבחינת מבנה, אתם רואים, יש לנו בשס עוזר, שלנו השס המסומן, קטע בסוגריים. זה קטע לא קצר, הוא מחסה, הוא ממשיך עד רוב חף זין עמוד א', ויש לנו הסבר. יש כוכב בשוליים, אז בצד של הגמרא נקרא את ההערה. בתוך הסוגריים הגמרא מחפשת מקור לשיעור יניקה, שאמרו לה 16 אמה. אחרי הסוגריים הגמרא יקשה סדרה של קושיות על דינו של אולה, שרואים דאפילו אם האילן סמוך לשדה חברו מביא וקורא. אז בואו נקבל מבט על, אז נא לפנות לדף חזיין עמוד א', החצי השני של הדף רואים סיום הקטע שבסוגריים, ומיד מופיע משולשים, ושם המשולשים האלו הם מהווים את הסדרה של קושיות על אולה ממקורות, ממקורות תנאים ש... שמהם נשמע, נראה עד שאולה מתרץ אחד אחד, שנראה מהמקורות האלו שגם אם היית קרוב מאוד לשדה חברו, הוא כן יכול להביא ביקורים ולקרוא את הפרשה, פרשת הבאת הביקורים, שבו מציינים את מה שאמרנו, את שהפירות האלו הם מהאדמה שלך. מאחר שהבהרנו את המבנה, נוכל ללמוד את הגמרא באופן ישר. הגמרא ממשיכה, מנה לי לאולה ה. מאיפה הוא יודע ששיעור יניקה של עץ הוא עד 16 ימה? אי לימה מדתנן. יש כאן משנה שאומרת 10 נטיות המפוזרות בתוך בית שאה, חורשים כל בית שאה בשבילן עד ראש השנה. יש הלכות שקשורות לשנת השמיטה, תוספת שמיטה, וזה מחייב בעל קרקע לעצור את מלאכת השדה פרק זמן לפני שנת השמיטה. אבל אם מדובר בנטיעות שהם עדינים ורגישים לתנאי הסביבה, ויש צורך לטיפול, טיפול יתר איתם, לכן יש היתר לחרוש את השדה שבו הם נמצאים הנטיעות, אבל בתנאי שזה בשיעור פיזור כמו שקראנו. ואז אם כך, מותר לחרוש את כל השטח עד ערב שמיטה, עד ראש השנה, כמובן של ערב של שנת השביעי, שנת השמיטה. אז והשיעור הוא אם יש 10 נטיעות שמפוזרות בשטח שקוראים לו בית שאה. מה זה בית שאה? בית שאה זה שטח ש שיעור 50 אמות על 50 אמות, והגמרא מציינת את זה. כמה הווה להו, מהו השטח של בית שאה? 3,500 גרמילי. 2,500 גרמילי, אמות מרובעות. אז זה השטח שבו נמצאים 10 נטיות. לכל אחד ואחד כמה מתי לי, לכל עץ, כל נטייה, אז כמה השטח יש לו, אחד אחד, אז מתן וחמשים, יוצא 250. אם כל השטח זה 2,500, לחלק את זה ל-10, 250 אמה לכל עץ. אז לפי זה, אז העץ עומד באמצע שטח ששיעורו 250 אמות מרובעות, הלא הווי דאולה, זה לא תואם לחישוב של אולה. לפי אולה, העץ, השורשים שמתפשטים לכל הצדדים, 16 אמה, לכל כיוון, אז זאת אומרת השטח של העץ של אולה הוא בשיעור 32 על 32, כי בזמן שהעץ באמצע 16 אמה, אז צריכים לחשב את השטח, אז זה 16 אמה מכל כיוון, אז זה יוצר מרובע. 32 על 32 זה 1024 אמות מרובעות לכל לעץ של אולה. אז אולה לא מסתמך על המשנה של 10 נטיות אלא מדתנן. אז אנחנו ממשיכים עם השלבים לברר מאיפה לקח אולה את השיעור שלו. אז הנה יש עוד מקור שגם שגם שייך לתחום של תוספת שמיטה, של הזמן לפני שנת השמיטה. אז בואו נקדים את המקור בצורה כזאת, שאם מדובר בשדה תבוע, שדה לבן, אז מפסיקים את הפעולות הקרקעיות, החרישה של השדה לבן עד פסח, זאת אומרת חצי שנה לפני שנת השמיטה. אם מדובר בשדה אילן, אז יש עוד זמן שניתן לחרוש את השדה לטובת האילנות עד חג שבועות. מה הגדר של שדה אילן? אז יש כאן הגדרה פה מדתנן. שלושה אילנות של שלושה בני אדם, למרות שזה בבעלות שלושה אנשים נפרדים, הרי אלו מצטרפים וחושים כל, אנחנו ממשיכים בדף חף זין עמוד א', בית שאה בשבילן. חושים את כל בית השאה עד עצרת, והבח מוסיף את המילים האלו, עד עצרת, עד שבועות, כדין שדה אילן. לא חשוב פרטי פרטים של דיני שמיטה וכו', אלא רק נשים לב על המספרים. אז יש לנו שלושה אילנות בשטח של בית שאה. אנחנו כבר יודעים שבית שאה זה 2500 אמות מרובעות. כמה הווה להו, שוב הגמרא חוזר, כמה הוא השטח של בית שאה? 3500 גרמידי, 2500 אמות מרובעות. זה כל הבית שאה. כאן אנחנו מדברים על שלושה אילנות, לכל אחד כמה מטילי, לכל אילן כמה מגיע לו. תמני מאה וטלטין וטלטה וטלטה, 833 ושליש אמות מרובעות. אז זה אמור להיות המקור לאולה, אבל שורת דוגמה קטי נפישי לדאולה. אבל עדיין השיעור של אולה הוא הרבה יותר. אמרנו שהשיעור של אולה זה 1024 אמות, לא 833 ושליש. הגמרא ממשיכה, אומר לא דק, אולה נתן שיעור, נגיד שיעור גבוה, אבל זה בגלל שהוא לא דקדק. מה התוצאה? בוא נחשוב לפני שנתקדם בגמרא. לפי אולה הוא פותר מביקורים עד שיעור גבוה. לא נחזור על המספרים, אין צורך, רק לשים לב שאולה פותר מביקורים למרחק רב יותר ממה שנקרא עיקר הדין. לפי עיקר הדין האילן תופס פחות מקום, ואולה לפי החישובים שלו פותר מעבר למרחק של יניקת אילן. איך נקבל את אולה? אז הגמרא אמרה לא דק, הוא לא דקדק. הגמרא אומרת אמור דאמינא לא דק לחומרה. יש מצב כזה, נמצא בעוד סוגיות, שאומרים ששיטה מסוימת לא דקדק בגלל שהתוצאה של האי דיוק הייתה תוצאה מחמירה. זאת אומרת, מצב שמעיקר הדין אתה פטור, והאי דיוק גרם לכך שזה מחייב אותך למה שלא היית מחויב. זה בסדר, אפשר לקבל כזה דבר של אי דיוק, אבל רק בתנאי שהתוצאה היא מחמירה. מה הסברנו לפני דקה בקשר לאולה והאי דיוק שלו? הסברנו שלפי אולה, בגלל האי דיוק, אדם פטור מלהביא ביקורים מעבר לעיקר הדין. אז יוצא שאולה, אולה נותן לנו הקלה, כולה, פוטר, אדם שמעיקר הדין לא היה צריך להיות פטור. אז הגמרא אומרת שנכון שאומרים לא דק זה לחומה, לכולה לא דק מימרינן, אבל דוגמת אולה פה, להגיד שהוא אמר שיעור שהוא אינו מדויק, והתוצאה היא הקלה, לא אומרים כזה דבר. אז גמרא עונה. שלב הבא בהבנת אולה ומאיפה הוא לקח את שיעורו. אז באמת אולה מתבסס על הדין של שלושה אילנות בבית צעה. מי סברת בריבוע כאמרינן? בעיגולה כאמרינן. מה שאולה אמר 16 אמה לכל כיוון, זה לא שיעור בצורת ריבוע, אלא הוא שיעור שבסופו של דבר הוא שיעור בעיגול. מה הכוונה שלנו? לא נייצר מה-16 אמה של אולה מרובע 32 על 32, אלא ניצור מאולה עיגול שהרדיוס שלו, דהיינו המדידה מאמצע העיגול עד גבול העיגול, עד שפת העיגול, עד היקף העיגול, זה 16 אמה. עכשיו, עיגול כזה הוא תופס פחות שטח מריבוע בוא נחזור על עיגול שלנו. אמרנו 16 אמה זה מהמרכז עד ההיקף. אז מה כל הכותר של העיגול? כמובן 32 אמות. אני מקווה שזה ברור. אם מהאמצע עד הקצה הוא 16, אז כל הכותר של העיגול 32. אבל כמובן עיגול שכותרו 32 אמות זה פחות שטח מריבוע שצידו 32 אמות. אז בוא, עכשיו הגמרא ממשיכה על הבסיס הזה. מכתי, כמה מרובע יותר על העיגול? רביעה. הוא רבע יותר גדול מהעיגול, דהיינו ריבוע עם צד 32 הוא רבע יותר גדול מעיגול שכותרו 32. אז עלינו לעשות חישוב כזה. ניקח את השטח של הריבוע, הזכרנו אותו מקודם, 1024, ומה התוצאה של שלוש רבעי 1024? התוצאה היא 768. אז המקור של שלושה אילנות, אם רוצים לדעת השטח שהוא תופס, זה כפי שאמרנו מקודם, 833. כמה השטח של אילן של אולה תופס? 768. אבל זה עדיין לא אותו שיעור, זה לא שווה. אקתי, שואלת הגמרא, אקתי פש לפלגדמתה. הגמרא כאן מאוד מאוד בקיצור, כי בתרגום המילים יוצא כך שהאקתי, אז עדיין נשאר חצי אמה. זה תרגום המילולי. מה הכוונה? שוב פעם, הכותר של האילן של אולה, אמרנו, זה 32, זה הכותר של העיגול, והשטח שנוצר מכזה דבר זה 768. הכותר של העיגול, של האילן, שהיה במקור של שלושה אילנות, הכותר של העיגול של העצים האלו, שהעצים ששטחם היה 833 ושליש, מה הכותר של העיגול ששטחו 833 ושליש? הכותר שלו הוא 33 אמות. שוב פעם, הכותר של אילן של אולה 32, הכותר של מה שנקרא עיקר הדין זה 33 אמות. מה היחס בין 32 ו-33? אז היחס כמובן זה תוספת אמה, אבל מכל צד זה חצי אמה מצד ימין וחצי אמה מצד שמאל. זה כוונת הגמרא שאומרת אקתי פשלי פלגדמתה. אבל בואו נחשוב עוד פעם במונחים שהזכרנו בהתחלה, עניין של החמרה או הקלה. מה אומר לנו אולה בשיעור שלו? אולה אומר שאילן שנגיד עד 16 אמה אתה פטור מלהביא ביקורים. למה? כי עד 16 אמה האילן ממשיכה לנוק, ועם הגבול של השכן הוא תוך 16 אמה, אז הוא כבר יונק משדה חברו. זה מה שנשמע מדבריו של אולה. אבל לפי אולה, אם העץ הוא 16 אמה פסיק אחד, הוא כבר, אם הוא במרחק כזה, הוא כבר לא יונק משדה חברו. אז לפי אולה, אם הוא 16.1 אמות מהשכן, אתה, לפי אולה, אתה חייב להביא ביקורים. מה מבחינת המציאות או עיקר הדין? עיקר הדין אומר לנו, לא, שעד 16.5 אמה, 16.5 אמות, אם זה תוך 16.5 אמות מהשכן, אתה עדיין פטור, כי הוא ינק משדה חברו. אבל מה אולה אמר? לא, אם זה מרוחק 16.1 אמות, אתה חייב להביא. לפי עיקר הדין אתה פטור, עד שהמרחק של 16.5 אמות נשמר. אם אתה תוך 16.5, האילן נקרא גזלן, ולא לא, אתה פטור מלהביא ביקורים. אבל לפי אולה, במרחק כזה 16.1 אמה, אתה כבר חייב להביא ביקורים. וזה המשך הגמרא, היינו דלא דק ולחומרא לא דק. אולה בשיעור שלו הוא לא היה מדויק, אבל התוצאה מאולה זה לחומרה. היינו שברגע שהעץ הוא טיפה יותר מ-16 אמות מהשכן, אתה חייב להביא. בזמן שמעיקר הדין, אפילו אם הוא טיפה יותר מ-16 אמה, אתה אמור להיות פטור. עד שהשעת שלך 16 וחצי עמות מהשכן. אז רואים שלפי אולה ושיעורו יצא חומרה. מה זה חומרה? שאולה מחייב אותך להביא ביקויים בזמן שמעיקר הדין האילן עדיין יונק מהשכן. תשמע, אמרנו בהתחלה שכאן המשולשים מסמנים סדרה של קושיות האולה, כפי שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, הם קושיות האולה מהמקורות שיובאו בגמרא. רואים, ואפילו אם האילן קרוב מאוד לשדה חברו, מביא ביקורים וקורא, למרות שלפי כל הפרמטרים שאמרנו עד עכשיו, זה נראה גזלן גמור מבחינת היניקה משטח שינו שלו. תא שמע, הקונה אילן וקרקעו מביא וקורא. מי שקנה אילן בודד ויחד עם האילן קנה גם רכש את הקרקע, הוא מביא ביקורים וקורא את הפרשה, פרשת הביקורים, שבו אתה מכריז שהפירות אלו הם פרי האדמה אשר נתת לי. מה הגמרא אומרת? מה אליו? כלשהו. מה שכתוב פה, אתה קנית אילן וקרקע, כמה קרקע קנית? קרקע כלשהו. כאילו, שטח אדמה שקיים מתחת לאילן. איפה השורשים? אז השורשים מתפשטים לכל כיוון, לשדה של השכן, בעל הקרקע, ובכל זאת אתה כן מביא וקורא. מה עם כל הגזלנות שתיארנו מקודם? אז זה קושיה לולה? לא, לא קושיה. תזיין אמה, 16 אמה, זה מה שרכשת, קנית אילן, וגם 16 אמה מסביב האילן, אז שייך המקור הזה שמביא וקורא. אבל פחות מכאן, פחות מ-16 אמה מכל כיוון, אל תביא ביקורים, כי העץ גזלן. תא שמע, קנה שני אילנות בתוך של חברו, מביא ואינו קורא. יש לדייק, השלושה מביא וקורא. אם אדם קונה שני אילנות, אז ידוע מהמשך המסכת, יודעים שמי שקונה שני אילנות הוא לא מקבל איתם אוטומטית, הוא לא מקבל איתם קרקע. מה שהזכרנו מקודם, שקנה אילן אחד וגם קרקע, כי הוא בכוונה ביקש לרכוש את הקרקע, אבל באופן אוטומטית לא רוכשים קרקע בקנייה של פחות משלושה אילנות. אז ניתן לדייק מפה, נכון שמי שקנה שני אילנות, מאחר שהוא לא מקבל קרקע יחד איתם, אז הוא אינו קורא, הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול להכריז מן האדמה אשר נתת לי. השלושה מביא וקורא. אבל אם אדם קנה שלושה אילנות, במצב כזה הוא מקבל אוטומטית, עם שני האילנות הוא מקבל קרקע. הוא מקבל קרקע, אז הוא יכול להגיד מן האדמה אשר נתת לי, את הפירות האלו מן האדמה, כי יש לך קרקע יחד עם רכישת שלושה אילנות. אז הגמרא אומרת, מה אליו כלשהו? הוא קנה קרקע יחד מלא כמה כלשהו, וזה מספיק לאפשר לבן אדם לא רק להביא את הביקורים וגם לומר שזה מהאדמה שנתת לי. מה עם השורשים שמתפשטים הרבה יותר מהקרקע שרכשת? לא משנה, זה בסדר, זה לא נחשב גזלן, וזה הקושיה עלולה. הגמרא דוחה, לא, היא עונה לטובת אולה, החנמי 16 אמה. הדיוק שאמרנו שהוא רוכש שלושה לילונות, הוא גם מקבל קרקע, הוא מקבל 16 עמות סביב כל אילן ואילן. תשמע, אנחנו מציינים כעת משנה ממסכת פאה. רבי עקיבא אומר, קרקע כלשהו חייב בפאה ובביקורים, וכותבים על פוזבול. ממשיכים לעמוד ב' ונקנים עימה נכסים שאין להם אחריות. מה שחשוב לנו, רק לציין מה שנוגע לסוגיה שלנו. שאר הפרטים תמיד אפשר לעזר ברש"י או להמתין ללמוד את הסוגיות הנוספות כשלומדים את כל הש"ס. מה שחשוב לנושא שלנו במקור הזה, אדם קנה קרקע כמה, כלשהו, הגשנו את זה עם קבקוב, והרכישת קרקע כלשהו, הוא מחייב את אדם בביקורים. כל הסוגיה שלנו זה סביב דינו של אולה בקשר לביקורים. אולה אמר, אתה לא יכול להביא ביקורים, ובוודאי לא לקרוא את הפרשה של הבאת הביקורים, אם יש לך פחות מ-16 עמות מכל כיוון. פה יש לך קרקע כלשהו, ואתה חייב להביא ביקורים. זה קושיה על אולה. הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, וחיתי. מדובר בחיתה. הרי ביקורים מביאים אותם, כמו שאמרנו בהתחלה, מביאים אותם משבעת המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל, כולל שני סוגי תבואה, חיתה וסורה. עכשיו, זה לא מדובר פה באילן בכלל, זה מדובר בחיתה. וממילא אין כאן השאלה של התפשטות שורשים לכל מיני מרחקים שאליו התייחס אולה. מדובר פה במקור הזה, רבי גיב אומר, קרקע כלשהו חייב בביקורים. כן, אם יש לך חיטה בודדה שצומחת מקרקע כלשהו, דהיינו, זה השטח שנדרש בכל זאת לחיטה, תביא ביקורים מהחיטה. די קנמי, דקטני, בקריאה מדויקת, רואים שעל זה דובר. כי מה כתוב? כלשהו. עוד פעם, די קנמי, דקטני, כלשהו. משמע שזה כלשהו שקרקע, למה זה שייך? שייך לחיטה, לא לאילן. שמע אמינה, אז זו תשובה טובה, חזקה עבור אולה. תשמע, טוב, יש כאן קושיה, אנחנו מציינים שזה קושיה ארוכה. תשמע, אילן, מקצתו בארץ, כאן ארץ ישראל, ומקצתו בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אין חיוב הפרשות, תרומות ומעשרות, אין גדר של תבל ששייך בחוץ לארץ. אז יש לנו אילן שמקצתו בארץ, מקצתו בחוץ לארץ. תבל וחולין מעורבים זה בזה, דברי רבי. רבי שמעון גמליאל אומר, הגדר בחיוב חייב, מה שגדר בצד ארץ ישראל חייב, בהפרשות, ועד ההפרשה שתעשה איזה תבל, הגדר בפטור, פטור, ומה שצומח מצד האילן שנוטה לחוץ לארץ, הצד הזה פטור. יש רש"י, דיבור המתחיל מעורבים זה בזה, שאין סומכין על הברירה לחלקו לחצאים ולומר שלצד הארץ חייבים ושלצד החוץ פטורים. אם היינו כן אומרים כזה דבר, זה על סמך המושג של ברירה, שמתברר למפרע שמה שצמח מצד ישראל ינק מארץ ישראל, מה שצמח מחוץ לארץ ינק מחוץ לארץ, ולכן ההבדל. אבל לפי רבי אין סומכים על המושג הזה של ברירה, ויוצא שחולין ותבל מעורבים זה בזה. עד כאן לא פליגי, אלא דמור סבר יש ברירה ומור סבר אין ברירה. רבי שמעון גמליאל סובר שיש לסמוך על ברירה, ולכן הוא אמר מה שהוא אמר, שמה שגדל, מה שאתה לוקט מצד על עץ שבארץ ישראל, זה ינק מארץ ישראל, ומה שבצד חוץ לארץ הוא שייך לחוץ לארץ. ורבי סובר, לא אומרים ברירה, אין לה. אבל מה שברור, אבל גדל בפתור, דברי הכל פתור. מה, לפי המקור הזה, מה הייתם אומרים אם כל השורשים היו בצד חוץ לארץ? עכשיו בוא נראה את זה ברשי. יש לנו מימור כוכב ברשי, אבל דקולי אמה הגדר בפתור פתור, שאם היו כל שורשיו בחוץ לארץ פתור, ואפילו עומד האילן בתוך 16 אמה לארץ, ולא אמרינן מן הארץ ינק. כאילו למרות שהוא זה אותו מקרה של אולה, עץ שקרוב מאוד לגבול, שם אצל הדין שלו מדובר בגבול של השכן, פה מדובר בעץ שבגבול ארץ ישראל, אז הוא בוודאי הוא תוך 16 אמה של גבול ארץ ישראל, הוא צמוד לגבול ארץ ישראל אפילו, אבל היה פתור. מהמקור הזה נשמע שהוא פתור מהבאת מהפרשות, למרות שהוא בגלל קרבתו לגבול, לפי אולי הוא יונק מארץ ישראל, לא משנה, זה לא שיקול, הוא פתור. אז לכן עץ שקרוב מאוד לגבול השכן במקרה שאולי הוא לא נחשב ושייך לשכן בכלל, ושיהיה חייב להביא ביקורים. הגמרא עונה, אחא במאי עסקינן תמפסיק צונמה. המקור הזה שדיבר על אילן מקצתו בארץ מקצת בחוץ לארץ, הוא בתנאים מאוד מאוד מסוימים, שמתחת לעץ באמצע יש צונמה. צונמה זה אבן, היינו היניקה לא חודרת אבן, והשורשים של העץ הזה מתפשטים לשני הצדדים, צד אחד, שני צדדים של האבן, ולכן אפשר לדבר על מה שצומח בחוץ לארץ יהיה פתור, כי משם אין יניקה מארץ ישראל לשם. רשי, דמפסיק צונמה, באמצע השורשים שהצדדים אין יכולים לנהג זה מזה. נמשיך בגמרא. אי הכי, אם על זה מדובר, מה הייתה עימי דרבי? למה רבי אומר שטבע וכולי מעורבים זה בזה? ההפסקה באמצע, החציצה באמצע שורשי האילן, חצי מכאן וחצי מעבר השני של אבן, למה לא ברור שהגדר בחיוב חייב, הגדר בדור פתור? למה רבי אומר שיש תערובת? תשובה. דהדרי ערבי. כשעולים מעל שטח האדמה, שעולים בגזע העץ עד הענפים, שם העילה נעשה אחד למעלה, בעובי העץ. ובה כמפלגי, וכאן נקודת המחלוקת. מור סבר, לפי רבי, אווירה מבלבל. אווירה הכוונה, חלק מהשהיא מעל פני האדמה. נכון, בתוך הקרקע זה נחשב כאילו שני אילנות נפרדות, אבל למעלה, באוויר העולם, זה נחשב אחד, וכל היניקות של אותו אילן מתערבים למעלה. זה אווירה מבלבל. ומור סבר, רבי שמעון גמליאל, היי לחודי קאי והי לחודי קאי. מה שהיה חצוי מלמטה, אותו הפרש, אותו הבדל, גם ממשיך למעלה. כאן הגמרא שואלת מכיוון הפוך, אפשר לומר. לפי אולי אמרנו שהעץ יונק 16 אמה ולא יותר. שואלת הגמרא, ו-16 אמה ותו לא, ואתנן מרחיקין את האילן מן הבור 25 אמה. זה עוד קושיה עלולה, אבל מכיוון הפוך. אנחנו לא סימנו את זה במשולש, כי זה לא עניין של כלשהו, אלא הפוך. מכאן אנחנו אמורים לראות שאילן ממשיכה את השורשים עד 25 אמה, הרבה יותר מעולה. אז לפי זה יש לפתור מעבד ביקורים עד חפי אמה, לא רק 16 אמה. הגמרא עונה, אמר אביי, מאיזה טובה אז לי? מבחינת מרחק התפשטות שורשים, זה יותר מ-16, זה הטובה אז לי, הרבה הולך. ולכן, מבחינת היכולת של שורשים להזיק לבור של השכן, יש להם עדיין כוח להזיק עד 25 אמות. הכחושי לא מכחישי אלא עד 16 אמה, תפי לא מכחישי. הביטוי של הכחושי מכחישי כאן זה עניין של יניקה משתי חברו, שהשורשים של עץ שלי יכולים לפגוע ולמצוץ כוחות אדמה של החבר, זה רק עד 16 אמה, אבל יותר מזה תפי לא מכחישי. והשיקול של יניקה זה מה ש... זה השיקול ש... ש... שעליו מתבסס הדין של הבאת הביקורים. הרי הפירות זה, הם התוצאה מהיניקה של השורשים, לא מרחק התפשטות סתם של שורשים. אז עד 16 אמה הפירות יונקות דרך השורשים, אבל מעבר ל-16 אמה זה כבר לא יונקות מהשכן. כשממשיכים בגמר רואים עוד צורה חדשה מעוין, ובצד תחת הכותרת נושא מבנה אנחנו מציינים שתי דעות ברב יוחנן באילן הסמוך, תהיינו תוך 16 אמה, למיצר חברו אם מביא ממנו ביקורים. יש לנו שתי דעות במה אמר רבי יוחנן. הגמרא, כי עתה רב דימי אמר, בא מיני ריש לקיש מרבי יוחנן. פעם ריש לקיש שאל מרבי יוחנן, אילן הסמוך למצר בתוך 16 אמה, מה הוא? אמר לי, גזלן הוא ואין מביאים ממנו ביקורים. זה מזכיר את שיטת אולה שראינו בתחילת הגמרא של היום. כי את הרבין אמר ביוחנן, אחד אילן הסמוך למיצר ואחד אילן הנוטה, אבל הנוטה לחצר חברו, מביא וקורא. הוא פה זה ממש מחלוקת קיצוני, אפשר לומר. פה אילן סמוך למיצר חברו, אין בעיה, מביא וקורא. שעל מנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. זה נגיד שיקול מעבר לדיני יניקה, נכון, זה יונק, מסתי חבר, לא משנה. רש"י אומר פה, שעל מנת כן הנחיל יהושע, יתנאי מהם שלא יקפידו על כך. אז אם כן, אז נכון, העת שלי יונק מסתי חברו, אבל זה לא בגדר גזל, כי הוא לא מקפיד על זה, אז לכן אני יכול להביא את הביקורים ולומר מן האדמה שנתת לי. המשנה, אילן שהוא נוטה לשדה חברו. אז אנחנו מתחילת המסכת ממליצים להשתמש בספר פירוש חי, ספר של ציורים המלווים מסכת בבא בתרא. פה זה יכול גם לעזור. יש לנו אילן ששייך לבן אדם מסוים, והוא נוטע ענפיו נוטים לשדה חברו. מה עם הבן אדם השכן? זה מפריע לו הענפים של האילן של הראשון. קוצץ מלוא מרדע על גבי המחרישה. השכן יכול לקצץ את הענפים בגובה מרדע מרדע, זה נגיד זה מקל עם מסמר בסופו שהיו מקים בו את השור כדי לזרז אותו במלאכת החרישה. אז זה היה כלי עם מידה סטנדרטי. אז לכן המשנה יכול להיחס לזה כשיעור ממלוא המרדע. והאדם, השכן שרוצה לחוש את השדה שלו, הוא יכול לקצץ ענפים שיפריעו לו במלאכת החרישה. אז זאת אומרת שהוא יכול לקחת את המרדע, להגביה את זה מעל ראשו, ואותו, כל הגובה הזה, עד הגובה הזה, הוא יכול לקצץ את הענפים. אחרת, הענפים האלו יפריעו לו בשעה שהוא חורש עם השור, והוא רוצה להשתמש במרדע. נמשיך במשנה. יש עוד עצים, ובחרוב ובשקמה, גם בסוגיות קודמות הבחנו שחרוב ושקמה הם שונים, הם עצים גדולים, אז התייחסנו למרחק השורשים שלהם בקשר ליכולת להזיק לבור, פה אנחנו מתייחסים לענפים של החרוב ושקמה, העצים האלו, הצל שהם יוצרים זה הרבה, וזה הצל הוא קשה, הוא לא טוב לשדה. אז אם יש לראשון חרוב ושקמה ברשותו, ענפים נוטים לשדה של השכן, אז המשנה אומרת, בחרוב ושקמה כנגד המשקולת, דהיינו, בא לשדה, מפריע לך הענפים של חרוב ושקמה, אתה עומד על קצה הגבול של השדה שלך, וכל הענפים, ישר, למעלה כל מה שנוטה מעל השדה שלך, תקצץ. זה הכוונה של כנגד המשקולת. משקולת זה כלי בשביל בנאים לוודא שקיר ישר. זה מין חוט ארוך עם אבן שקשור בקצה החוט. בשבילנו הרעיון הוא שכל כל הענפים, ישר, מעל הגבול, בינך לשכן עם העץ שלו, עם החרוב ושקמה, כל הענפים תקצץ. בית השלחים, כל האילן כנגד המשקולת. אם אתה בעלים של שדה שהוא בית השלחים, אפילו עצים שאינם חרוב ושקמה, מותר לך לקצץ את הענפים. רשי כמה שורות מעטות מתחת לפה ברשי, ואם בית השלחים היא כל אילן אפילו אינו חור ושקמה קוצץ כנגד המשקולת, שהצל רע לבית השלחים, צל פוגע בפוריות של שדה בית השלחים, זה שדה שצריכים להשקוט אותו תמיד, בניגוד לשדה בית הבעל ש מושקה על ידי מטר, גשמים. ממשיכים במשנה, אבא שאול אומר, כל אילן שרק כנגד המשקולת. מעבר לקריאת המילים, אין מה להוסיף. למה? כי הגמרא עצמה דנה מה כוונתו של אבא שאול, איזו קטע של המשנה מתייחס דבריו. ולכן בצד בשוליים כתבנו הנושא הוא בירור שיטת אבא שאול. היא באה אלוהו, הגמרא שואלת, אבא שאול הרשא קאי? האם הוא מתייחס לרשא? דהיינו, הוא בא להוסיף יותר מהתנא קמא. תנא קמא הזכיר כנגד המשקולת, אבל רק בקשר לחרוב ושקמה. אבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת. כאילו, לא רק חרבו שכמה שהם אינם עצי פרי, הם, הם אילנות סרק, לא רק הם, אלא כל אילן סרק. אז לפי האפשרות הזאת, שאבא שאול הוא קופץ אחורה לרשע, אז הוא בא להוסיף על דברי התנא קמא, והוא מאפשר לקצץ כל אילן סרק כנגד המשקולת. זה אפשרות אחת. או, ממשיכים בגמרא, או הסיפה קאי, אולי אבא שאול הוא מתייחס לעניין בית השלחים. זה הסיפה, הנושא של הסיפה, בית השלחים. ואם הוא מתייחס לסיפה, הוא לא מוסיף, הוא מגריע, הוא מצמצם את דברי, הוא מצמצם הלכה מדברי התנא קמא. מה זאת אומרת? לפי התנא קמא, בעניין בית השלחין, כל אילן כנגד המשקולת. לפי אבא שאול, רק אילן סרק כנגד המשקולת. לא כמו שהתנא קמא אומר, כל אילן כנגד המשקולת. אז השאלה שוב פעם, מה שיטת אבא שאול? תשמע, תניא, אנחנו נוכל להוכיח את זה מהברייתא הבאה. יש כאן ברייתא שמופיע בו אבא שאול, ונראה התייחסות של אבא שאול לגבי בית השלחין. מה כתוב פה? בית השלחין, אבא שאול אומר, כל האילן כנגד המשקולת, מפני שהצל רע לבית השלחין. אז בעניין בית השלחין, אבא שאול פה בברייתא אומר אותם דברים שראינו במשנה בחסות התנא קמא בעניין בית השלחין. אז אבא שאול, שהוא מהווה מחלוקת דעה חולקת על מה שנאמר במשנה, זה בוודאי לא מה שנאמר במשנה בקשר לבית השלחין, כי פה רואים בברייתא עמדת אבא שאול לגבי בית השלחין זה כמו התנא קמא במשנה בעניין בית השלחין. אז מה אבא שאול, למה הוא מתייחס, לאיזו קטע במשנה הוא מתייחס כשהוא בא עם שיטתו? שמע מינה, הרישא קאי שמע מינה. זה ברור מכאן שאבא שאול במשנה הוא בא לחלוק על מה שנאמר ברישא, ומה התוצאה? הוא מוסיף יותר מהתנא קמא. התנא קמא אפשר כנגד המשקולת רק בעניין חרוב ושקמה, ואבא שאול אומר כל אילן סרק אפשר לקצץ כנגד המשקולת. אמר רב אשי מתניתינה מדייקה, אם אתה קורא את המשנה בדייקנות תגלו שכך יש להבין את דבריו. דקטני, אבא שאול במשנה, ואיך אמרנו לפני כן? אמרנו ש הוא הרישא קאי, דהיינו הוא בא להוסיף על מה שנאמר לפניו. אז מה אבא שאול אומר במשנה? הוא אומר כל אילן סרק. אי עמוד בשלמה הרישא קאי, היינו דקטני, כל אילן. אם אתה אומר כמו שאנחנו הסקנו שאבא שאול הוא שייך לרישא והוא בא להוסיף על דברי התנא קמא, לכן מתאים הביטוי כל, זה מילה שכוללת, שמוסיפה. אלא אי אמרת הסיפא קאי, ואבא שאול בא לצמצם, להגיד פחות מהתנא קמא, אז אילן סרק מבעי אלי, הוא היה צריך לוותר על המילה כל, רק תגיד אילן סרק כנגד המשקולת, בניגוד לתנא קמא שאוסיף יותר. אלא לאו שמע מינה, מכאן רואים ממה שנקרא מתנית נמי דייקה בקריאה מדוקדקת מהמשנה, גם כן אפשר לראות ששמע מינה הרישא קאי, שמע מינה זה הוכחה שאבא שאול באמת מתייחס במשנה על מה שנאמר ברישא, הוא לא מתייחס במשנה למה שנאמר בעניין בית השלחים. שוב פעם, אבא שור במשנה בא להוסיף על דברי התנא קמא בעניין הענפים של אילן, לא רק חור ושקמה כנגד המשקולת, אלא לפי אבא שאול, כל אילן סרק כנגד המשקולת. המשנה, אילן שהוא נוטה לרשות הרבים. זאת אומרת, יש ענפים של אותו אילן פרטי שנוטים לכיוון רשות הרבים. הענפים האלה יכולים להפריע, במיוחד אנשים שרוכבים על גבי גמלים או סוסים, ואדם נמצא בגובה, מה הוא יעשה שהוא נתקל בענף עץ. אז המשנה אומרת, אילן שהוא נוטה לרשות רבים, קוצץ כדי שגמל עובר ורוכבו. אנחנו מסמנים פה מספרים, נראה כאן שלוש דעות. אז לפי הדעה הראשונה, אתה יכול לקצץ את את הענפים באיזו גובה שיאפשר גמל לעבור שם עם רוחבו, עם הבן אדם שיושב על הגמל. וזה מספיק. למרות שעם הזמן, אותם ענפים חוזרים וגדלים, זהו, זה, תקצץ את זה, ותדאג אחר כך אם הם חוזרים להפריע, תקצץ אותם עוד פעם. ההערה הזאת היא חשובה לקראת הגמרא אחר כך. רב יהודה אומר, גמל טעון פשטן או חבילי זמורות. עד איזו גובה? גובה שיאפשר גמל טעון פשטן לעבור שם. או טעון חבילות של זמורות, של ענפי עץ. זה שיעור שונה. אני לא אגיד כעת אם זה רב יותר או פחות משיעור התנא קמא, כי גמרא תדון בזה. שיטה שלישית, רבי שמעון אומר, כל האילן כנגד המשקולת בפני הטומאה. בקשר לרשות הרבים וענפים ששוחחים, שנוטים על רשות הרבים, לא להשאיר שום ענף על רשות הרבים בגלל שיקולים של טומאה. רש"י על זה אומר, מפרש בגמרא, ואנחנו ניקח את זה בחשבון. דהיינו, נסביר את זה, נתייחס את זה אחר כך. כשלמדנו את השיטה הראשונה, אמרנו שהדעתו של התנא קמא הוא לקצץ כדי שיהיה גמל עובר ורוחבו, למרות שבסדר, הורדת את הענפים האלו, זה טוב, זה פתרון זמני, אבל אחר כך תצטרך להתמודד עוד פעם עם הבעיה. אז תקצץ את זה אחר כך עוד פעם. מן תנא, הגמרא שואלת, מן תנא דבנזיקין, בתאומדנה דאשתא זנינן, שבוחנים את הדברים באופן עכשווי. לא בעניין נזיקין, לא צריכים לקחת בחשבון איזו פתרון שהיא פתרון עד הסוף, אלא מי התנא שסובר פותרים דברים באופן מיידי או זמני. זה הכוונה, אומדנה עומד, אומדנה דהשתה. ורש"י, בת אומדנה דהשתה, זה נראה, השואה הראשונה מתחת לגמרא, תקטני קוצץ מן הענפים כדי שגמל עובר ורוחבו, והרי חוזרים וגדלים לאחר זמן. אז מי הדעה שמיוצג פה בתחילת המשנה? דיינו, שיטה ראשונה אין שם שמלווה את השיטה הראשונה במשנה. אז מי הוא? אנחנו נראה פה סימונים, צורת בית, ובצד, תחת הכותרת נושא מבנה, הבית מביא או מייצג שתי דעות, במן תנא, מי הוא התנא דבנזיקין, אז לינן בת אומדנה דהשתא. אז עכשיו, מי התנא? אמר ריש לקיש, אנחנו חוזרים לגמרא, במחלוקת שנויה, ורבי אליעזר היא. הנושא שנוי במחלוקת, ו... השיטה הנוכחי של אומדנה דהשתא זה שיטת רבי אליעזר דתנן. כאן זה לא קשור לאילנות, אלא קשור לדברים תת-קרקעיים. מה הכוונה? דתנן, אין עושין חלל, קוראים לזה היום אולי מנהור, מלשון מנהרה. לחפור מנהרות. אין עושין חלל תחת רשות הרבים, בורות, שיחין ומרות. לא חופרים כל מיני חפירות, אם זה בורות, שיחין, צורות שונות של, של, של חפירות, מתחת לרשות הרבים. רבי אליעזר מתיר בכדי שתי עגלה מהלכת ותאונה אבנים. תוכל לחפור לפי רבי אליעזר בתנאי שעדיין אחרי שאתה גומר החפירה עדיין הגג נגיד הוא עדיין מספיק חזק, עדיין הוא מפלס הרחוב עדיין מספיק חזק להחזיק עליו עגלה עוברת תאונה אבנים. עכשיו רשי, כדי שתי עגלה מהלכת, שורה שנייה מתחת ברשי ברחבות, אם תקרתה חזקה, תקרה של אותו חפירה חזקה, כל כך מותר, החפירה שלך תהיה מותר, מותרת, ואף אגב, וכאן עיקר הנקודה, ואף אגב שסופה שתתניע ותחת. למרות שעם הזמן, דרך תולעים וכל מיני מרים פישין, חוזק יתרופף ועלול לקרוס, אלא אם כן שולחים מהנדסי עיר לבדוק את המצב באופן קבוע. אבל רבי אליעזר מאפשר מצב שבתנאי שעכשיו הוא סביר, הוא לא לוקח בחשבון את מה שעלול להתרחש עם הזמן, זה מספיק. ולכן לפי ריש לקיש, רבי אליעזר הוא התנא קמא של המשנה שלנו, שמסתכל על המצב העכשווי. הגמרא ממשיכה עם עודי הרבי יוחנן אמר, אפילו תימא רבנן, יכול משנתנו להיות לפי שיטת הרבנן שאסרו כל חלל מתחת לרשות הרבים. הטעם בעניין חפירה מתחת לרשות הרבים, זימנים דמפחד ולאו התתי, לפעמים זה מגיע לרמה שהוא יקרוס ואנשים לא שמים לב, הרי הכל מתחת לאדמה, אז לכן הם עושים הכל, תשמרו על המצב הקיים, לא לחבור שום דבר. אבל הכה בניין עץ עם ענפה והכל גלוי, תקצץ את המינימום שמאפשר תיקון מיידי, כמה כמה קעקעי אצלי, כל מעט שיצמח אותם ענפים עוד ועוד עם הזמן, תקצץ. רשי אומר כל ענב ענף שיקדים ויצמיח יקצצנו, הכל הרי גלוי ואתם רואים את הכל, הכל בשליטה כמו שאומרים. אז לכן למרות שהחכמים תנא קמא של עניין של עשיית חלל תחת רשות הרבים הם מחמירים, הם לא יחמירו, הם זאת אומרת שמה הם לא נותנים שום אפשרות לחפור, גם אם המצב העכשווי הוא עדיין תקין, זה בגלל מה שאמרנו שזה יכול לקרוס בלי ידיעת הציבור. מה שאין כן במשנה, אפשר לסמוך על התקנה, התיקון המיידי, העכשווי, מבחינת בעיות עתידיות, אפשר להשתלט עליהם. רבי יהודה אומר, גמרתו ומפשטנו חבילי זמורות. הוא היה שיטה השנייה בגובה היתר קציצת ענפים. היא באה להו. שיעור עד רבי יהודה נפיש, עוד מה שיעור עד רבנה נפיש. רבי יהודה דיבר על גמר טעון פשטן, ורבנן דיבר על גמר ורוחבו. איזו שיעור גבוה יותר, דיינו מאפשר קציצת ענפים בגובה יותר. פשיטה, הגמרונה, פשיטה דשיעורה דרבנן נפיש. ברור שמה שהם מאפשרים, דיינו עד גובה גמר ורוחבו, זה כולל גמר טעון פשטן. זה, אם אתה תנקוט שיטת הרבנן, אז זה מהווה בוודאות פתרון למה שרבי יהודה דיבר, דהיינו גמר טעון פשטן. זה ודאי יעבור כי לפי הרבנן הם מאפשרים קציצה ענפים אפילו יותר. תהי סגדי דשיעור דרבה יהודה נפיש. אם תחשבו שמה שהם סליחה, מה שהוא נותן, מה שהוא מאפשר, דהיינו גמל תאום פשטן, הוא גבוה יותר, הוא גבוה יותר מגמל ורוחו, רבנן שמתירים לפי האב אמינה, לפי האב אמינה הזאת הם מתירים אפילו פחות, אז הרבנן בשיעורה דרבי יהודה הכי עבדי, מה יעשו הרבנן שלפי האב אמינה מאפשרים אפילו פחות, מה הם יעשו במקרה שצריך לעבור שם גמל טעון פשטן? אחרי לפי האב אמינה הזאת הענפים יורידו מעל הגמל כל המטען שלו. טוב, אז לכן צריכים להגיד ששיעור של רבן גבוה יותר, מאפשר יותר קציצת ענפים, וממילא זה גם מהווה פתרון לגמל טעון פשטן. אז ההוכחה הייתה ממה שנאמר בשורה לפני זה, דהיינו אם אתה תגיד ששיעור של רבי יהודה נפיש, מה יגידו רבנן במצב של רבי יהודה תיאר? אז על אותו בסיס כאן הגמרא שואלת הפוך, אלא מהי שיעורה דרבנן נפיש? אתה רוצה לומר שמה שהרבנן אומרים, דהיינו גמל ורוחבו, זה גבוה יותר ממה שרבי יהודה נותן, מה שהוא מאפשר? אז ניתן לשאול גם עליו אותו שאלה שכאילו הפוך ממה שאמרנו מקודם. רב יהודה שהוא נותן שיעור פחות, רק אמר תאום פשטן, בשיעורה דרבנן מה יעביד? מה רב יהודה יעשה במצב ששם צריך שצריך לעבור שם גמל ורוחבו ובן אדם רוכב עליו מסכן? לפי רב יהודה שהשיעור שלו פחות, עכשיו בא המצב שתיארו הרבנן, בן אדם רוכב על הגמל וסך הכל רב יהודה אפשר פחות, אז מה ייתן לענפים להוריד את הראש של הבן אדם? מה מה אומרת? אני לא דואג, אומר רב יהודה, אפשר דגחים וחליף תותי, מדובר בן אדם, הוא רואה מה שעומד בפניו, שהוא מגיע לענפים האלו שזה בגובה, לא מאפשר גמר ורוחבו לעבור שם, אותו רוחב, אותו בן אדם יתכופף ויעבור בצורה כזאת. אז רק לסכם למסקנה, השיעור של הרבנן גמר ורוחבו הוא גבוה יותר מרבי יהודה, דהיינו מה שהם אומרים גמר ורוחבו כולל פתרון לגמל טעון פשטן. מה עם רבי יהודה שמאפשר פחות? מה יעשה גמל ורוחבו? אז התשובה, הבן אדם יתכופף ויעבור בצורה כזאת. השורות האחרונות של פרקנו ושל השיעור שלנו עוסקים בשיטת רבי שמעון, ובנושא בצד כתבנו להסביר שיטת רבי שמעון, דאמר דקציצת הענפים מעל רשות הרבים היא משום הטומאה. רבי שמעון אומר כל האילן כנגד המשקול מפני הטומאה, טענה מפני אוהל הטומאה. רשי, מפני אוהל הטומאה שמה ייפול כזית מת אצל האילן, והרי ענפים ארוכים העילים עליו ועל עוברי הדרכים, אם יש כזית מת וגם בן אדם שבאותו זמן נמצאים תחת אותו ענף אילן, ומביאים עליהם את הטומאה, זה נקרא טומאת אוהל, אפילו בלי מגע בין הבן אדם ואותו כזית מת, הבן אדם נטמא. זה פירוש אוהל הטומאה. זה מובא פה בברייתא. הגמרא שואלת, פשיטה, מה מוסיף לי הברייתא למה שכבר כתוב במשנה? מפני הטומאה תנן. כתוב מפני הטומאה. דהיינו, רבי שמעון אומר, תקצץ את הענפים בגלל הטומאה. הגמרא עונה, מה מוסיף לי הברייתא? אם מתניתין, אם היה לי רק מה שכתוב במשנה, דהיינו קציצת ענפים בגלל הטומאה, הווה אמינא דילמה מייתי אורב, אורב זה סוג של עוף, עוף טורף, שאוהב בשר, שהציור שהייתי מצייר בראש שלי בעניין הבנת המשנה, זה כזה דבר, שאולי יביא עורב, תומה, כזית מת, בשר, בשר אדם, ושדי הדם, ויניח את זה על הענפים. עכשיו, כדי שדבר שיושב על הענפים יישאר שם, זה תודות בכך שהענפים הם בצורה, אני חושב רואים פה ברש"י מהמילה תכופה, תקף, אחד צמוד לשני בצורה מאוד דחוסה. זה הבעיה. זאת אומרת, לפי המשנה הייתי חושב שהבעיה היא שהעוף ישיר שם, יניח שם תומה על גבי הענפים, והענפים התחופים הם יחזיקו מעליהם את הכזית מת, ותומה באמת לא רק שאם אתה אתה עובר על תומה, אבל אם אתה עובר גם כן מתחת לתומה, האדם נטמע, כי התומה עולה ויורדת. אז החשש הוא שאני אעבור בר ברשות רבים תחת התומה. איזו תומה? תומה שיושבת על ענפים. אבל איך התומה נשאר שם על ענפים? בגלל שענפים הם תחופים אחד אחר השני, קרובים זה לזה, ולכן היא לא נופלת ארצה. אז הייתי אומר, ובדחלו לי באלמה סגי. יש פירושים שונים לביטוי הזה, דחלו לי. אחד הפירושים הוא על ידי דילול. יש עוד פירוש, דחליל, דהיינו מה שיפחיד את העופות מלכתחילה. אז אם היה לי את המשנה בלבד, הייתי חושב שמספיק לדליל דחיפות הענפים, כדי שלא יהיה מצב שהתומה ימשיך לשבת על גביהן. כמה שמלן, הברייתא אומרת שזה לא החשש הבלעדי, דהיינו השארות תומה על הענפים, אלא יש גם החשש שהענף, גם ענף בודד, יהווה אוהל שיהיל עליי ועל תומה שמונחת על הרצפה בו זמני. ולכן אי אפשר, תודות לברייתא, אי אפשר להשאיר אפילו ענף אחד נוטה על רשות הרבים. לכן רבי שמעון אמר, כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה, לא רק דילול הענפים, אלא כל הענפים שהם נוטים על רשות הרבים, צריכים לקצץ אותם עד סוף גבול רשות הרבים, כדי לאפשר עוברים ושבים לעבור שם בלי חשש להתאמות בגלל אוהל הטומאה. עד כאן שיעורנו להיום.